הם יסוד העולם. אומר הרב דבר נפלא מאוד, יש מדרגות. חולמים הם הנביאים, חלום הדבר בו. חולמים הם המשוררים בהקיץ, חולמים בעלי המחשבה הגדולים לתיקון העולם. נו, עוד לא הגענו לחלק שלנו, אולי. חולמים אנו כולנו בשוב השם את שיבת ציון. בשוב השם את שיבת ציון היינו כחולמים וצריכים להיות כחולמים. לא גמדיים, לא חושניים, לא רציונליים, אלא חולמים. הגסות של החיים החברותיים, ביותם שקועים רק בצד החומרי, המטריאליסטי, החיים שקועים בכל מיני תאוות וכל מיני תפיסות גושיות, נוטלת את אור, את אור החלום מן העולם, את זו הרחבה שלו, את עלייתו עליונה מהמציאות הקודרת, עד שהעולם מפרפר במחובים מתוך עקיצותיה הארסיות של המציאות חסרת זו החלום. זה הטהרה, זה המקווה. החלום כאן משחרר מהגסות של החיים החומריים, מהמציאות הקודרת. נם צריך להבין שהמחובים האלה הם יסורי אהבה, הם ימרקו את העולם. כן, זה איפה שאנחנו. אני עברתי את הזמן. מתי רב לאחר? 11? טוב, בסדר, אז אני אגיד משהו בקיצור. בקיצור, וזו תורה גדולה מאוד, חשובה, זה מן הסתם, מן הסתם זה, זה איך אומרים? בקרוב, כמו בסרטים. לא מבואר לי, אבל זה, צריך להבין, יש כאן משפט שצריך להבין, שהשיקוע במטריאליזם, הקיפוח, הדיכוי של החלום, הניסיון להעמיד את החיים, החיים הלאומיים שלנו, על איזה נוסחה של משהו קטן וצומצם, זה מדינונת דמוקרטית שוויונית פלורליסטית חילונית, דהיינו לא כלום. זה כל כך אידיאל קטן, זה כל כך, אומר הרב, זה הכל מטריאליסטי, אין רוח. אומר הרב שזה מביא ליסורים גדולים. העולם מפרפר ומחובים מתוך עקיצותי הארסיות של המציאות חסרת זו החלום. החלום הגדול של הציונות היום זה להיות בלי חלום, זה לגמד את החיים לקריירה ולמשרה ולהתיישבות אל מול המרקע הקטן ולהיות מטומטם יותר מיום ליום. זה החלום, זה לא חלום, זה כלום, זה חלום של פתאים, זה חלום של כסילים. אבל אומר הרב, זה יביא למחובים גדולים. אני מבטיח לך שלא תישאר שם, כי תתייסר. כמה זמן זה ייקח אני לא יודע, כמה זמן תשקוט הארץ אחרי כל הדמיונות המזוויעים של תוכניות שלום וכל זה, לא יודע, אני לא נביא. אבל דע לך שההסתפקות במועט הזאת זה ייסורים נוראים. זה בפרשת בעלותך, כיוון שאנחנו לא לומדים פרשת שבוע, וגם אני חושב שפיס הרצז, אז כתוב כך, הרב מסביר, זה מתחיל שם, מתחיל במחנות, ואחר כך יש את מתנות הכהונה, ואחר כך פרשת סוטה. חז"ל אומרים שמי שלא מביא את מתנותיו לכהן, את התרומות והמעשרות, אז הוא סופו להביא את אשתו לכהן בתור סוטה. שואל המהר"ל, אם הוא לא מביא את מתנותיו, אז הוא גם לא יביא את אשתו. אם הוא כזה חילוני, אז הוא לא יביא גם את אשתו לכהן. זאת אומרת, לא נכון. אפילו אותו אחד שהוא רוצה לנתק את חייו מן הקודש, אבל הוא לא מוכן שאשתו תהיה זה, כן? הוא חייב לבוא. מסביר הרב, לוקח הרב את, את הקשר הזה של חז"ל ומרומם אותו. זה לא מרומם, זה כוונת חז"ל, כן? מסביר את זה בעמקות גדולה. יכול להיות מצב כזה שלא מביא ציבור, שלא מביא מתנותיו לכהונה. מה זה מתנותיו לכהונה? יש לך כסף, יש לך משכורת, יש לך יבול, יש לך חיים כלכליים, יש לך בית ויש לך פנסיה ויש לך הטבות סוציאליות. שמעתם פעם רדיו, רוב הזמן מדברים על השביתה הזאת וזאת וזה ובסט וזה וניסים, אני לא יודע, לא מבין בזה כלום. כל הזמן מדברים כסף, אתה מסודר. אומרים, תביא לכהן. מה זה להביא לכהן, ללוי? תרומם את החיים הממשיים של האומה, הכלכליים, החברתיים, תרומם אותם אל הקודש. תזרים בתוכם קדושה של הכהן, של המקדש. לא רוצה. לא רוצה. אני רוצה לחיות חיים חילוניים. לא רק בפרט, בכלל. חיים חילוניים הגונים, חיים מה זה שלושת המרשמים שנותנים לילד בכיתה א' או בגן חובה בחינוך החילוני? לא לסמים, לא לתאונות דרכים, לא ראשון, זה לא, לא לסמים, לא, עזוב, לא לסמים, לא לאלימות, ומין בטוח, כיתה. זה, כן, לא, אני אומר מידיעה, לא, אני שכחתי, אבל זה, יש בקיבוץ, אני כל הזמן מבקר, אז יש ערכות של משרד החינוך, מקבלים ערכה על, בכיתה א', על סמים, ועל אלימות, ועל מין בטוח. בוא חושב שיבוא עליו, אבל יפה שעה אחת קודם. זה אידיאל גדול, להיות חיים אגונים. לא רוצים לחיות כמו פירי אדם, לא רוצים דתיים, לא רוצים דת, לא רוצים... רוצים חיים תרבותיים, חיים אגונים, חיים ישרים. אומר הרב, מי שנמנע מלהביא מתנותיו לכהן, מי שלא מקשר את כל מערכי החיים הלאומיים, הכלכליים, אל הקודש, מי שמנסה לבנות חיים מתוקנים, סופו לבוא למחאובים נוראים, סופו שברחוב שלו יהיה נפילה מוסרית, יהיה מעילה סוטה המועלת בבעלה, יהיה מצב של הפקרות מינית. שמה ההפקרות? איזה ההפקרות? כבר זה עברנו הרבה, כן? שתי אמהות לילד אחד, כמעשה ארץ מצרים. אוף, אתם לא יודעים, זה בגץ שלפני, אתה לא עוקב אחרי הבגץ. בגץ לפני יומיים פסק שיש שתי אמהות לילד אחד. זוג סוטות שהן חיות ביחד, הילד זה כנראה לא פרי הקשר הזה, אבל לא עשו בדיקות, אבל שניהם מוכרות על פי הבגץ כאימהות הלגיטימיות של הילד הזה. זה הבגץ של פלאי פלאים, כן. אני כל כך שמחתי. אתה רואה, כל הזמן הם מסתובבים עם בגדים כאלה נורא מכובדים. יש להם קול, אני חושב שצריך כזה קול רציני בשביל להיות לפחות נשיא איזה בית משפט העליון וזה. פתאום אתה רואה שהם פשוט ברחו ממוסד סגור. ידענו את זה מזמן. אבל זה רב חיים, פגשתי את רב חיים אתמול, זה אומר שהאח שלו, רב מוישה, עשה על המחשב סטיקר ושם על האוטו. הבגץ השתגע, שתי אמהות לילד אחד, שכולם יראו, כן? יראו וישמחו. טירוף. עולם של אלימות, עולם של סמים. אנחנו בראשית הדרך, אני לא מתכוון להיות נביא זעם ולא לבשר רעות, אבל זה חוק, זה חוק שאם החיים לא מיתר, אצל הגויים זה לא חוק. הגויים מתמודדים עם דברים מאוד קשים, אבל זה לא חוק. פה ושם מצליחים, יש כל מיני מקומות, עבודות, אנחנו נלך לשם, נשלט את החוקרים הכי מוצלחים לאיפה שמצליחים להיגמל מסמים ואיפה שמטפלים טוב, ונביא את כל תוצאות המחקר בארץ, והכל יתחשב כישלום מוחלט. כי אצלנו אם לא מתחברים אל הקודש, אז גם החול אין לו עמידה, והעקיצות האלה המחובים הם יסורי אהבה, הם ימרקו את העולם, יבררו לו מה המירוק, יבררו לו כמה גדולה היא הטעות של המתפארים במציאות הלקויה. אלה שרואים במציאות הלקויה המגומדת את חזות הכל, וזה שקר גדול. והמחובים והיסורים לא עלינו, שיבואו עלינו, לא עלינו, אז הם מבררים את האמת הבהירה הזאת. בעת אשר האמת היא שרק החלום החופשי המורד במציאות וגבוליה הוא באמת האמת היותר הווייתית של המציאות, לא הריאליה, האקטואליה, הרציונליה, אלא החלום החופשי המורד, הדורש תיקון, הדורש ביסום, זאת האמת היותר הווייתית של המציאות. ואז שב חזון החלום והיה למחזה ברור, פה אל פה הדבר בו, מראה ולא בחידות, ותמונת של ימית. זה דבר אחד, אני רק רואה עוד משפט, אני יודע כבר זה זמן, אבל משפט, כמה משפטים. אומר הרב, זה היה מקביל לכותל כמקווה, מקביל לכותל כמצפה. אומר הרב, שמרו את הסגולה הנעלמת, את הברק האלוהי. רוב הברקים שלנו לא המזהיר, כן? איך יודעים אם זה ברק אלוהי או לא? הרב אומר, יש מבחן. מה זה הברק האלוהי? המזהיר ומתנוצץ מסוף העולם ועד סופו. זה המבחן. זה הברק האמיתי. שמזהיר ומתנוצץ מסוף העולם ועד סופו. העצור בדרכי חיים, איפה הברק הזה נמצא? איפה הוא עצור? בדרכי חיים שפי השם דיבר להורותם לנו, אורחות אמונה וחינוך גבוהים מעל שמיים, שהם מתנסים בסיאם גבוה מעל גבוה, ויורדים בעוז ענוותם לרשת ארץ, להדריך רבבות עם. פי השם דיבר להורותם, החינוך שיורד להדריך לבבות עם, לחיות מתים, לעודד ענבים, לפאר ולהדר כל הולכי כדורני. שובו אתיו, שובו וחיו, היו לעם, היו גוי קדוש ועם עליון, כאשר נוסדתם מראש מקדם. בררו לעצמכם את עומק גודל הווייתכם, התנסו לתעצומות עוזכם. אל תפחדו מגערת אדם, אל תבהלו מחלומות של קטעים, דגלו בדגל עליון על כל אשר בו ידגול עם. וזה ש... הנה, זהו. מכאן אתם יכולים לדעת את כבר ניקוד הדגלים. דגלו, איזה דגל, איזה דגל לוקחים ביד. זהו, זה הכל היה הקדמה. דגלו בדגל עליון על כל אשר בו ידגול עם בחיר אל אלוהי עולם. טוב. Thank you. ראייה היא לירושלים שנתאמץ קצת. ירושלים שאנחנו כינור בשיריה, שיש לה קול, שיש לה דיבור. כן? אולי נראה בהמשך שהמאפיינת ירושלים, או קודם כל המאפיינת המאפיין את יום ירושלים, זה באמת שאנחנו זה העם כולו, הגוי כולו, גם אם זה לא תראה כך, זה גם נדבר, אבל הגוי כולו כינור לשיריה, מסוגלים לשמוע את הדיבור ואת השירה ואת העומר של ירושלים. ירושלים לא רק נשמעת, היא גם נראית. כן, חז"ל אומרים ששרה קבין של יופי ירדו לעולם, תשעה נדלה ירושלים ואחד כל העולם כולו. אפשר אולי להסביר שכל היופי ירד לירושלים, ואותו קו פירושו, אפשר לסגור את הדרך בבקשה? אותו קו זה פירושו שאם תראה יופי בעיר אחרת, במקום אחר בעולם, אז דע שאותו יופי זה מצד מה שבחשאי אותו מקום סופג משהו מהירושלמיות, אבל יופי זה ירושלים. האמת היא שזה דברי חז"ל במסכת קידושין, והדברים צריכים עיון, כי זה לא כל כך פשוט. איך אפשר להגיד, נכון? איך אפשר להגיד את זה? כל היופי מרוכז בירושלים, למה אי אפשר להגיד את זה?
למה זה גם פשוט מה שאני אומר?
מה?
מה זה קשור? שהאחד יונק מהתשעה.
לא, בסדר, זה הדרוש שלי, בסדר, אני חושב שזה כך. אבל אני לא שואל על זה, על הדרוש שלי אני לא שואל, כי זה לא רציני. אני שואל על חז"ל, אבל מה אני שואל? אני עוד לא שואל, אני רוצה שתן לי שאלו. או, אין, זה לא השאלה הנכונה. זה כן, אבל זה לא בנוסף, נכון. אין, חז"ל אומרים לך שהיופי זה בירושלים. אתה טועה, תמשיך, תיכנע. תמשיך. למה אתה אומר שיש מקום, איפה ראית מקום אחר?